הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
אחד נפצע באורח קל מפגיעת אבן ברגלו וטופל על ידי חובשים במקום. צהל הטיל הערב עוצר על הכפר נחלין, אליו נמלט ככל הנראה המחבל שדקר לפנות ערב צעיר בן 30 בכניסה ליישוב נווה דניאל שבגוש עציון, ופצע אותו פצעים קלים עד בינוניים. כך התקן כתבנו לענייני צבא והיתכון קובי פינקלר. היום סוכלו שני פיגועים, אחד בירושלים והשני בגוש עציון. משמרות המהפכה של איראן הצליחו לחדור למחשבו הפרטי של הרמטכ"ל לשעבר, כך דווח הערב בערוץ 10. על פי הדיווח, נעשו עשרות ניסיונות לפרוץ למחשבים של בכירים ביטחוניים. מידת הנזק הכוללת עדיין איננה ברורה. טורקיה זימנה את שגריר ארצות הברית במדינה לשיחת ברור בעקבות התבטאותו של דובר מחלקת המדינה ג'ון קירבי, שאמר שוושינגטון לא מגדירה את המפלגה הקורדית הדמוקרטית בסוריה כטרוריסטית, ואולם אנקרה רואה במפלגה ארגון טרור בשל קשריה עם המחתרת הקורדית ה-PKK בטורקיה. שר החינוך נפתלי בנט תוקף את דבריו של ראש הממשלה נתניהו על כוונתו להקים גדר לאורך כל גבולות המדינה, ואומר, אם כל מהות קיומנו היא להיות מקלט, יש מקומות טובים יותר ובטוחים במדינת ישראל. מוקדם יותר היום ציין ראש הממשלה נתניהו כי הממשלה פועלת להקמת גדר ביטחון לאורך כל גבולות המדינה. לדבריו, יש להקיף את כל המדינה בגדרות ובמכשולים כדי להגן עליה מחיות הטרף שסביבה, לשון נתניהו. התחזית, הלילה מעונן חלקית, בשעות הבוקר יחל לרדת גשם מקומי לאורך החוף, השפלה וצפון הנגב, וביום חמישי ייתכן גשם מקומי בשעות הבוקר. עד כאן חדשות כל חי.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בירושלים בתדר 92.8 FM ובשאר אזורי הקליטה בתדרים 93 ו-92.8 FM.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. בית מדרש לאקטואליה, הנושאים שעל סדר היום לפי השקפת התורה, עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל כהן.
לילה טוב לכם, בית מדרש לאקטואליה, מהדורת יום שלישי בשבוע, כמדי שבוע. לילה טוב הרב מרדכי נויגרשל.
לילה טוב, לילה טוב.
מה שלומכם?
ברוך השם.
חודש טוב ומבורך, ליל ראש חודש, אדר א'.
חודש אדר א', צריך לשמוח.
בדיוק, גם בחודש אדר א'.
כן.
טוב, אני רוצה לפתוח הערב את התוכנית שלנו, יש לנו הרבה נושאים על סדר היום. כמובן שנודה לצוות שלנו, רועי קנטן, סגי פרלמוטר, דוד קליגר ולמאזינים. הנושא הראשון שמטריד אותי הערב, זו ידיעה שפורסמה אך אתמול על השר נפתלי בנט. הוא חבר בקבינט, יושב ראש הבית היהודי, חבר בקבינט המדיני-ביטחוני, ופתאום אנחנו שומעים, לא, האמת לא כל כך פתאום, סוג של רמזים מצידו של ראש הממשלה, מצידו של שר הביטחון, על כך שדיונים מתוך הקבינט יוצאים החוצה, והאשמה הותחה בנפתלי בנט. ואני מוכרח לומר שזה לא פעם ראשונה, היינו בצוק איתן, גם אז, מול כל מיקרופון רענן טען שצריך לעשות כך או אחרת, בקבינט אין רצינים, אין רצינות. זו שאלה שצריך לעסוק בה כאן במסגרת של בית מדרש לאקטואליה?
בהחלט שכן. אני רוצה לספר סיפור. סיפור שחותני היה מספר. חותני היה מספר שהגיע יהודי אחד לעיירה, בא לרב, אומר לו, כבוד הרב, עכשיו ביום שישי, שבת, יש לי במתחתי 100,000 רובל, אני רוצה להפקיד את זה אצל הרב כדי להיות רגוע בשבת. הרב אמר לו, אני מוכן, אבל רק עם עדים. אומר לו, כבוד הרב, בשביל מה אני צריך עדים? אני סומך על הרב. אומר, רק עם עדים ודווקא נכבדים ביותר בקהילה. הגבאי של בית הכנסת ופרנס של העיירה. טוב, שלחו את השמש, הביאו את העדים, ספרו את הכסף. הרב אמר, לא רוצה לגעת בכסף בכלל. תניח את זה בארון, הוא מניח בארון, סוגרים את הארון, חותמים אותו, וזהו. מוצאי שבת, הוא מגיע לרב, הוא אומר לו, כבוד הרב, הוא רואה את אהרון חתום כמו שהוא השאיר אותו, הוא אומר, כבוד הרב, אני נוסע. הוא אומר, שיהיה לך נסיעה טובה. הוא אומר, כבוד הרב, אני עוזב. הוא אומר, הבנתי, שיהיה לך נסיעה טובה. מזל וברכה. הוא אומר, כבוד הרב, מה עם הכסף? הוא אומר, שיהיה לך הרבה כסף. הוא אומר, 100,000 רובל. הוא אומר, למה 100,000? שיהיה לך מיליון רובל. הוא אומר, לא, כבוד הרב, אני הפקדתי אצל הרב. הרב לא יודע מכלום. הוא אומר, כבוד הרב, פתאום הוא הבין שהרב כנראה מודע לזה שהוא שוכח, אז לכן הוא רצה עדים. אומר, כבוד הרב, יש לי עדים. אומר, תביא את העדים. שלחו את השמש, השמש סיפר להם בדרך על מה מדובר. כשהגיעו העדים, אומר לו, הרב, אומר להם, הרב, תראה, היהודי הזה אומר שהוא הפקיד בנוכחותכם אצלי 100,000 רובל. מה אתם אומרים? לא זוכרים כלום? שום דבר. משתפים פעולה עם הרב. טוב, הם הלכו, היהודי השבוע הזה רוצה ללכת, מה הוא יכול לעשות? מרחוק
גם הרב וגם העוזרים שלו.
ביחד. מרחוק הוא רואה את הארון חתום, שמה יש, אבל מה הוא? קורא לו הרב, אומר לו, תשמע, תפתח את הארון. פותח את הארון, הוא רואה שם את הכסף. הוא אומר, תיקח את הכסף. הוא אומר, מה קח את הכסף? הוא אומר, תספור. בסוף המאה הוא אומר, תיקח. הוא אומר, מה תיקח? הוא אומר, זה שלך, אתה לא זוכר? הפקדת את זה פה. הוא אומר, אני לא מבין הרב, מה זה היה? הוא אומר, אני רציתי שתדע אצל מי אני רב, מי הם הבעלי בתים שלי. רק מתכננים משהו לגנוב, הם כבר משתפים פעולה, בלי לדעת בכלל. הקדוש ברוך הוא רוצה לדעת אצל מי אנחנו רבנים. מי הם אלה שאנחנו סומכים עליהם? האנשים האלה פשוט לא יומן כי יסופר, בגלל כל מיני סיבות שאני לא מבין אותם, מסוגלים לעשות דברים שכל ילד מבין שיש בהם סכנה ביטחונית. למה צריך היה שר בממשלה לאלץ את אלה שהוא מבקר אותם, למרות שהוא לכאורה צריך להיות לויאלי, כי הוא חלק מהממשלה, ואם יש לך ויכוחים תתווכח בפנים. למה הוא צריך לאלץ אותם לבוא לגלות לחיזבאללה, או לא לחיזבאללה,
חמאס.
לחמאס, שאנחנו בכלל לא מתכונים לתקוף את המנהרות שלהם. כי לתקוף את המנהרות זה כמו לתקוף את איראן. תגיד, מישהו פה השתגע? הרי יש משפט של אלברט איינשטיין שהוא אמר פעם, אני לא יודע מי משוגע, או שאני משוגע, או שכל העולם משוגעים. מישהו פה השתגע. יש הלכה.
צריך להחליף את העם.
אתה צריך להחליף את השיטה, אתה צריך להחליף מישהו. העם צריך לפקוח את העיניים לראות למי הוא מצביע. ויש פה שיטה, יש הלכה.
למי? לאדם שחושב שהוא ראש ממשלה, כן, שהוא יכול להיות ראש ממשלה.
לא, לא, הוא רק מוכיח כל רגע איך. יש הלכה,
כן.
שסנדרין, שיושבים לדון באיזה דין שלא יהיה, סנדרין של 23, של 31, של 71, של 3, לא משנה איזה. ויש רוב ומיעוט. וההלכה כמובן נפסקה לפי הרוב. אסור לצאת ולומר דעת המיעוט הייתה, דעתי, דעת המיעוט הייתה כך וכך. כשנקבעה החלטה, המיעוט, אם אתה חלק מהמערכת, אתה כעת יוצא
עם כולם. באמת, אבל אנחנו רואים לכל אורך 6 סדרי משנה, חכמים אומרים ככה, והתנאים אומרים
זה,
אחרת.
זה כשמדברו על דברים עקרוניים. אני מדבר כשמגיע מקרה למייסה. כשדנים על ההלכה ברמה העקרונית, אז מתווכחים לעיני כל ישראל כדי שכולם ישתתפו בוויכוח.
אוקיי.
אבל כשמגיעים למעשה, בשאלה מעשית, עכשיו, יש פה אחד טוען שהוא גנב.
האם מותר לך, בדיוק, אוקיי. דוגמה של גנב, רציתי דוגמה של שבת, אוקיי.
של שבת, אחד אומר שהוא חילל שבת, ואחד אומר שלא, ובאים ופוסקים שהוא חייב מיטה, ויבוא אחד יפה נפש, אומר, אני לא בעסק, אני הייתי מהמיעוט, אני זיקן, אין דבר כזה. אתה בסנדרין, אתה לוקח אחריות עם כולם, גם אם דעתך הייתה אחרת.
תשמע, אבל קל לדבר על בנט, שדווקא בדיוק היום הזה משמיע אמירות שלא שמענו הרבה זמן ביחס לחינוך החרדי דווקא.
מה הוא אומר?
היה היום בצהריים סיור ביבנה, כן, ביבנה, הוא היה עם הסגן של מאיר פרוש, ועם מנכ"ל החינוך העצמאי, ועם האדם שקיבל את התואר מנהל המחוז החרדי במשרד. שם בנט אומר, הייתה אווירה לא טובה בשנים האחרונות כלפי החינוך החרדי, אני חושב שהסיפור הזה נגמר, הוא מאחורינו, אכפת לי מהילדים החרדים, אני פותח דף חדש עם הציבור החרדי. אז אולי הוא מצפה שגם אתה הרב נגר של תתייחס אחרת לפעולות שלו.
טוב, אנחנו לא מדברים על האיש, אנחנו מדברים על המושג. על המושג, האיש הזה ברמה האישית יכול, אני מניח שהוא אדם מקסים. אין לי שום ידיעה אחרת ברמה האישית. כשהאדם הזה נהיה...
הוא אכן כזה, הוא אדם נחמד מאוד.
אני לא מכיר אותו ואני מניח ככה. כי למה לא? יש להניח שהוא כזה. ובהחלט אדם שמן הסתם, אני מניח שאם הייתי יושב איתו ביחד, היינו יכולים ללמוד ביחד וללמוד אחד מהשני. אין לי שום דבר אישי נגדו, כי אני לא מכיר אותו.
לארגן לכם פגישה, רב נגר של...
אם הוא ירצה ללמוד איתי חברוס, למה לא? אבל...
השאלה איזו חברותה?
נלמד אסטרונויסט, נלמד הלכה, נלמד מה שהוא רוצה, נלמד דף גמרא, דף יומי, לא משנה, מה שהוא רוצה. מה שהוא רוצה, ואני יודע כמובן, אם הוא רוצה ללמוד איתי פיזיקה אטומית, אז תהיה לי בעיה. אני, שוב, כשאנחנו מדברים על התנהגות מסוימת, כפי שפורסמה בתקשורת, ואני לוקח בחשבון שיכול להיות שהתקשורת לא אמרה נכון, ואז ממילא כל מה שאמרתי ביחס לאדם בטל, למרות שביחס לעניין, אז למה אני אומר? כי אני מדבר על העניין, לא על האדם. עכשיו, ברגע שאתה אומר לי שאיזשהו בנט אחר לגמרי, זאת אומרת, בהופעה אחרת לגמרי, אמר מילים יפות על הציבור החרדי, אז קודם כל שכר מילה יפה מגיע לו. עכשיו בואו ונבדוק, זה ייבדק בהתנהגות, בלמייסה. אבל שכר מילה יפה כבר מגיע לו.
אני מוכן לארגן פגישה ביניכם, אבל אתה יודע שיכולת להיפגש איתו היום או אתמול, ונמנעת. אם היית מגיע לכנס ירושלים של עיתון בשבע, סיכוי סביר שהייתם נפגשים, רק אתה בחרת לא להגיע.
תראה, קודם כל אני לא בטוח שהוא היה במושב שאני אמור הייתי להיות. אבל שוב, צריך לדעת דבר אחד.
תכף נדבר על זה ברחבה באמת.
כן, אולי באמת.
אתה יודע מה, בוא נעשה הפסקה של פרסומת, כי אני רוצה שנרחיב בעניין הזה מה קרה שאתה, הרב נויגר של, הוזמנת להשתתף בפאנל בכנס ירושלים, ובחרת לא לבוא.
ברגע האחרון, אחרי שפורסם.
טוב, אז נעשה הפסקה ומיד נשוב לסיפור המלא.
עכשיו איתכם בית מדרש לאקטואליה עם הרב מרדכי נויגר של ובצלאל קהל. הודעה משמחת לציבור הרחב, ניתן להיפגש עם מזכה הרבים הגדול הרב יעקב ישראל לוגסי שליטה בנושא שלום בית וחינוך ילדים ובכל בעיה שהיא על דרך האמונה. לתאום פגישה בלבד חייגו 054-846-1113 054-846-1113.
שלום, כאן עורך הדין מנחם כהן. היום שלי עמוס, פגישות, דיונים, אבל על 5 דקות של לימוד ביום אני לא מוותר.
גם אתה יכול, ותן חלקנו 5 דקות ביום של לימוד עצמי קל, משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרא, ספרון חודשי עד הבית או מהדורה יומית למייל. לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029, כוכבית 3029.
הכשרת דולות ותומכות לידה לומדים במרכז ינער, המרכז החרדי המוביל ללימודי טיפול, ייעוץ והנחיה.
מרכז ינער, ללמוד, להוביל, להשפיע.
02-6321-600.
הידעתם? בבית חרדי מכשירי החשמל עובדים פי 3 יותר שעות מבכל בית ממוצע. זקוקים למכשירי חשמל אמינים ועמידים?
יא, יא!
רוצים איכות חסרת תקדים כולל פתרונות למהדרין?
יא, יא!
קולקציית החשמל של בלומברג. בלומברג, תרשו לעצמכם איכות גרמנית.
יא, יא!
בלומברג, מבית רלקו.
רגלים חשמל, כהלכה! רק היום ומחר, מסיבת ראש חודש אדירה, מתרקלין חשמל כהלכה. מחירים מטורפים על מבחר מוצרים בכל חנויות הרשת. לדוגמה, מכונת כביסה 8 קילוגרם, רק ב-1,290 שקלים. רק היום ומחר, ראש חודש אדר, ורק מתרקלין חשמל כהלכה.
מעוניינים לעבוד בכל מגוון התחומים? ייעוץ ניסויים, פסיכותרפיה והנחיית הורים? אז בואו למרכז הישגים. מרכז הישגים מזמין אתכם לקורס ייעוץ רב תחומי. קורס ייחודי ומרתק בו תענו מצוות מקצועי ומנוסה ומליווי צמוד עד למציאת עבודה. בראשות הרב אייל אונגר, 03-652-5244, 03-652-5244.
בחסות הקריה האקדמית אונו, לימודי חוץ.
קקאו קריית אונו, בית קפה ומסעדה חלבית בהנהלה חדשה ובאווירה פסטורלית ויוקרתית, בחשרות בדץ בית יוסף, רחוב יצחק רבין 2, קריית אונו, 03-532-9933, 03-532-9933.
כולנו חכמים, כולנו צדיקים וכולנו מחפשים השקעה סולידית ובטוחה. בדיוק השבוע סיפרו לי על אחת כזו. תקשיבו, שכונת העתיד של חולון יוצאת בקרוב לדרך ונותרו יחידות קרקע אחרונות. ממליץ לכם להתקשר לחברת מלכה השקעות, כוכבית 5751.
ברובע היהודי בירושלים, בבית אבן מעל הקרדו, שוכנת בשעריך, מסעדה חלבית איטלקית כשרה למהדרין, בדץ הרב רובין, מסעדה יפהפייה, נקייה ומקורה, בשעריך, לאירועים פרטיים, בר ובת מצווה, ימי הולדת, בריתות, 7 ברכות ועוד. בואו לחגוג באווירה קדושה של הכותל המערבי, בשעריך, 054-6699-653, 054-6699-653.
חדשות ערוץ 10 בדקו וקבעו בשירבית המענה הטלפוני האנושי המהיר ביותר, כוכבית 2003. גם חוסכים זמן וגם חוסכים עד 30% בביטוח הרכב.
כוכבית 2003, שירבית.
עכשיו איתכם בית מדרש לאקטואליה עם הרב מרדכי נויגר של ובצלאל קהל.
חזרנו לסיפור המלא. התנוססו מודעות בעיתונים על כנס ירושלים ה-13 של עיתון בשבע, אירוע שמתקיים נדמה לי מדי שנה בירושלים, וכשמוקנו כנס ירושלים, ובאחד הפאנלים מופיע השם של הרב מרדכי נויגרשל כמשתתף בפאנל. איך שאני מכיר אותך, הרב נויגרשל, אתה ממעט להשתתף בפאנלים, נכון?
אני לא משתתף בפאנלים.
לא, חוץ מהפאנל הזה, הזוגי שלנו פה בימי שלישי בערב.
לא, זה לא פאנל. זה חברותה.
או בדיוק, בית מדרש, פה אין פאנלים, פה יש חברותה. וכן, מישהו שאל אותי יום אחד אם אני מכיר אותך, אמרתי לו, כן, אנחנו חברותה פעם בשבוע. ואחד שלא מקשיב לרדיו. ובקיצור, אני חוזר למודעה הזו, מתקיים כנס ירושלים, השם שלך מופיע שם, ואתה לא מגיע, אתה גם הודיע להם שאתה לא מגיע. למה ומדוע?
כן, אז קודם כל, כמו שאתה אמרת, אני לא משתתף בפאנלים בדרך כלל, חוץ מאשר באירועים מאוד מכובדים, שאין אפשרות אחרת להביע שם את הדעה שרוצים שאני אביע. הכנס ירושלים אורגן על ידי, הוא רעיון שהגה ידידי היקר כצלה, רבי יעקב כץ, שהוא איש יקר עד מאוד, בן תורה, וממילא, מתוך שאני יודע שהוא האיש מאחורי הרעיון, אני מבין, הבנתי שהכנס נועד באמת להביע כל מיני רעיונות, כשדעת התורה בצורה כזו, אחרת, מתונה יותר, מתונה עוד יותר, טובה. עכשיו, ברגע שעשו דיון בנושא מאוד מאוד לא לעניין, האם אנחנו צריכים לעודד לתת במות לאנשים שאינם מאמינים בתנך, בתורה כתורה משמיים, לתת שיחות על התורה על פי השקפתם ודעתם. אז כשפנו אליי פעם ראשונה, אני הגבתי בחריפות רבה, ואני אמרתי שברגע שיזמינו אותי להסביר איך עושים ניתוח לב, ואיך מטיסים F-16 לפי ראות עיניי, למרות שלא למדתי ואני לא מבין בזה כלום, אז אני אהיה מוכן לשמוע מה שאחרים שלא למדו ולא שנו ולא שימשו תלמידי חכמים ולא מתייחסים לתורה כאל תורה משמיים, וממילא מה שהם אומרים זה בגדר מגלה פנים בתורה שלא כהלכה, אומרים. אבל כיוון שבשום תחום בעולם זה לא קורה, ולא תהיה כהנת כפונדקית, כך הגבתי. צלצל אליי המנחה של הפאנל, שהוא אדם מאוד מאוד חיובי בעיניי ואיש יקר, והוא מסביר לי שמאוד מאוד רוצים שהדעה הזאת שאני מייצג תשמע וכן הלאה.
אני מתאר לעצמי שזה היה עורך העיתון.
כן. ולכן פיתיתני ואפת. הוא פיתה אותי ואני הסכמתי לבוא. ואז שלחו אליי את תוכנית המושב ונהיה לי חושך בעיניים. לא מדובר היה בין שתי דעות האם כדאי לתת את הבמה כדי למשוך כאלה שלא יבוא אחרת, או שזה בגדר לפני עבר לא תיתן מכשול ומסייע לעוברי עבירה וכדומה. אלא, כמו שאני כתבתי להם בהסברי, למדוע אני בכל אופן מסרב לבוא, אלא לא מדבר על התופעה, מדברים עם התופעה. משתתפת שם אישה שאיננה דתית, ושהיא מבין אלה שמדברים. מדברים שם כל מיני אנשים שהם בעד התופעה. שבעה אנשים בפאנל שנמשך קצת יותר משעה, שזה דבר שלעולם לא הייתי הולך. אין אפשרות לדבר בצורה כזאת, ולהביע דעה מסודרת בצורה כזאת, כל כך הרבה דוברים, ורוב רובם של הדוברים זה מצד אחד, מהצד שתומך בדבר.
אבל הפקרת את הזירה, רב נויגרשל.
אני לא חייב לזירות, אני חייב, כשיבוא לשמיים ושאלו אותי, מה אני עשיתי, האם אני תרמתי, אני חייב על מה שאני עושה, וכשיוצרים לי מציאות בלתי אפשרית, אני לא יכול לבוא.
כלומר, אתה אומר גם בכל פעם שאחד מאיתנו מקבל הזמנה להתשתף בפאנלים, ואני חושב שהרבה אנשי תקשורת גם כן, ואישי ציבור מקבלים כאלה הזמנות, לא להגיד בכל מצב אני הולך כדי להשמיע את הדעה שלי או דעת התורה שאני רוצה להביע, כי...
אני אגיד לך, הרב אלישיב היה מתנגד לחלוטין שאנשי ציבור שלנו ילכו לטלוויזיה, אבל הטלוויזיה זה דבר תמה ואי אפשר לעשות ממנו שום דבר טוב. היו אחד הבודדים, אחד משני הבודדים, שהוא אמר לו ללכת בכל זאת, זה הייתי אני.
מהשני? רבורי
זוהר. הוא אמר לי ככה, כל מקום שאתה חושב שאתה יכול להשפיע, תלך. ומאז מעטתי ללכת. כי ברגע שהוא, כל עוד שהוא היה אומר לי על מקרים ספציפיים, תלך לפה, תלך, שם הלכתי. ברגע שהוא נתן את הדברים לשיקול דעתי, ברוב המסגרות ראיתי שאני לא יכול להשפיע. ולכן, כל פעם כשפנו אליי, היה פעם חיים יבין עשה סרט על אור החיים. אני צלצלתי אז לרב שלמה בן עזרי, ואמרתי לו, למה אתם משתפים איתם פעולה? הם יעשו מכם דחוכה ויתלולה.
לברוח מהדברים האלה, להתחמק.
הוא אמר לי, לא, לא, הם כל כך אוהדים. אמרתי לו, בוא, אין לך רם כמה ניסיון. חייב יבין, הזמין אותי לשיחה, כי הוא רצה שגם אני אשתתף בסרט הזאת, הזה. הגעתי אליו למשרד שלו בבניין הטלוויזיה, והוא אומר לי, אמרתי לו, אני מוכן להשתתף, אבל יש לי שני תנאים. אומר לי, מה הם? א', רק שידור ישיר, או לחילופין, התנאי השני, לחילופין, תנאי אחד משניים, כן? שאם זה לא שידור ישיר, שאתם מראים לי את המוצר המוגמר, עם זכות וטו, להוציא את עצמי ברגע האחרון, אם זה לא ימצא חן בעיניי. אז הוא פרץ בצחוק, הוא אומר לי, אתה צריך לבוא מפה, או לא משם, אתה מבין את העניין. ככה. אז לכן אני אומר, רק במקרים הלא רבים, שבהם היו תנאים להצליח, ואני מסביר לאנשים, תשמעו, אני מסביר גם למארגנים, אם אין לי 100% תנאים להצליח, אני לא הולך. כי האחריות שלי זה שאלה של חילול השם או קידוש השם. שואלים אותי, מה פתאום שיהיה 100% תנאים להצליח? אני מתכוון, לא. התנאים צריכים להיות אופטימליים. עכשיו שזה יהיה תלוי בי, אם אני מצליח או לא. עכשיו אני צריך סייעתא דשמיא ולהשתדל. אבל התנאים צריכים להיות. ברגע ש... את צריך להבין. הרי פה, שואלים אותי מה ההבדל. הרי אתה השתתפת על בבמות שבהם דיברו גם אנשים שאינם מאמינים באלוקים. אז אני אתן דוגמה, אני הולך לקראתם. הייתה במה בגבעתיים, במה ליהדות בת זמננו, שכל מפגש היה פרופסור חילוני ואני, אבל לא אני ארגנתי את הבמה הזאת. הבמה הזאת כבר הייתה קיימת. פה מדברים על מסגרות שאנשים שנקראים דתיים, שנקראים רבנים, מארגנים, ופותחים אותה לכל אדם שאינו מאמין להביע את דעתו. זה פשוט לפני עיוור לא תיתן מכשול, במיוחד כשמדובר בדברים שקשורים למינות, ועל מינות נאמר שאני מינות דמשך. הרב שח אמר לי פעם, הייתי אצל הרב שח ודיברתי איתו בענייני הסברה. אמר לי הרב שח, ככה עם החיוך המאוד נעים שלו, הוא אומר לי, אם יכתבו עליי שאני גנבתי, אני לא אענה. ולמה? אני מצטט מילה במילה. כי אולי מישהו לא קרא את מה שכתבו עליי ויקרא את מה שאני עניתי. ואז הוא ילך לחפש את מה שכתבו עליי כדי לדעת על מה אני עניתי. מאיפה אני יודע שמה שאני אכתוב יהיה יותר משכנע ממה שהוא כתב? אז לכן אני לא עונה.
בקיצור, חכמים יזהרו בדבריכם ובמקומות שאתם הולכים, והאמת, זה מוביל אותי לעוד נקודה, לא כל פעם שאיזה עיתונאי או איש תקשורת מדבר משהו על חרדים, צריך לרוץ ולשתף פעולה ולהגיב.
90% במקרים לא צריך לרוץ.
שיאמרו עלינו מה שהם רוצים, זה לא משפיע. אם תהיה הסתה מזה, לא נצליח למזר אותה. ואם החילונים אחרי זה יצחקו עלינו או יגידו עלינו בתקשורת, שום דבר כבר לא יעזור.
בוא אני אגיד לך, זה לא רק זה. היום התקשורת מחלה את עצמה. בגלל שפעם, אדם היה קונה עיתון פעם בשבוע, אחר מכן כל יום, עיתון של עמוד אחד או שניים, ומה שהיה כתוב בעיתון נכתב על ידי אנשים שנחשבו אנשים מאוד מאוד מקצועיים ואחראיים. עיתונאים כמו שמואל שניצר, אנשים כאלה. ומה שנכתב היה לו משקל.
איפה יש כאלה עיתונאים היום?
איפה יש היום כאלה? מה שנכתב היה לו משקל. היום כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן מציפים, מציפים ברגע. כותרת ראשית זועקת, אחרי שעה מתחלפת בכותרת ראשית זועקת עוד יותר, ועוד יותר, ועוד יותר, ועוד יותר. זה מחלה את עצמו. ולכן, אם כתבו עליי ואני אענה, אז מה שכתבו עליי יהיה כפול זמן. גם לא הרבה, אבל כפול זמן. ככה זה נשטף ועובר הלאה, גמרנו, אף אחד לא זוכר.
טוב. אוקיי, יש לנו כמה נושאים נוספים היום על השולחן, ובוא נבחר מה נדבר. יש את החוק הזה של ביבי, חוק של ראש הממשלה כמובן, נשמור על כבודו, ראש ממשלה כאן, חוק שאומר שאם 90 ח"כים מחליטים להשעות חבר כנסת, הוא ילך הביתה. אז במקור החוק הזה דיבר על אם 90 ח"כים יחליטו שאחד כזה הולך הביתה, אבל בשעות האחרונות החוק קצת שונה בתוכן שלו, אם הוא עבר על ביטחון המדינה, אם הוא פגע בביטחון המדינה, מכוון כלפי הערבים בעיקר, או אם מישהו פעל נגד מוסדות המדינה או הציונות וכו'. אז בהתחלה היה חשש שמחר יחליטו 90 ח"כים לשלוח הביתה את הח"כים החרדים. וזהו, אפשר לעשות את זה ברגע אחד, למרות שהכוונה היא נגד הערבים. אנחנו צריכים להתייחס לזה?
אנחנו לא צריכים להתייחס לזה, ואני חושב שאף אחד לא צריך להתייחס לזה.
למה? אבל החוק הזה יכול לפעול נגדנו.
שום דבר, המשיח יבוא 7,000 פעם לפני ש-90 ח"כים יתאחדו על משהו. אין שום סיכוי בעולם שאי פעם, זה חוק רק בשביל להרגיז. אין שום סיכוי בעולם, שום סיכוי, שיכתבו את מה שאני אמרתי. שום סיכוי בעולם שיהיה 90 ח"כים שיסכימו על דבר אחד. יהיה הדבר אשר יהיה.
אבל כשאני מנסה לפרט את זה לפרוטות, מאוד פשוט. בוא נראה את השמאל מתגייס, גם כן לשלוח ח"כים ערבים הביתה.
בדיוק ככה. בדיוק ככה.
למרות שאם מחר, אתה יודע, יבוא אחד כמו עזמי פשרה, שריגל נגד מדינת ישראל כשהוא היה חבר כנסת, ונמלט מכאן, אני לא חושב שמישהו בשמאל היה נשאר בצד הדיש, ואומר, לא, לא נשא אותו בגלל סביבת אדם.
לא, אבל שערי נוסחאות לא ננעלו, הרי מציבים את זה ככה. בוודאי ובוודאי שמצד אחד צריך להניש אותו בכל חומרת הדין. אבל מצד שני, על כפות המוזניים עומד הערך העליון של יכולתנו לשמוע דעות שונות. וזה עוצמתה של הדמוקרטיה הישראלית שמסוגלת גם להתאבד ולא למצמץ. כך יגידו. זה פחות או יותר תוכן הדברים. כל פעם כשקורה משהו, זה העוצמה של הדמוקרטיה הישראלית, שיכולה גם לסבול דברים כאלה. כלומר, להתאבד בלי למצמץ, כמו שאמרתי קודם.
טוב, לא אמרנו מילה על ההתנהלות הזו של הח"כים הערבים, כי זה לא עסק שלנו.
זה כן עסק שלנו.
כן עסק שלנו?
כן, בוא אני אגיד לך במה זה העסק שלנו. כשחזל אומרים שחוצפה זה מלכות הדלות בלא תגה, מלכות בלי כתר, ואומרים שבעקבות משיח תהיה חוצפה גדולה. מה זה נקרא מלכות בלי כתר? הכתר של ראשו של המלך נועד לומר למלך ולכל הסובבים אותו שיש משהו מעליו. נכון שהוא המלך הכל יכול במדינה, אבל לא הוא מקור הסמכות. באמת המלכים באירופה, כל עוד שהם שושלות מלכים הלכו באירופה, לפחות מבחינה דקלרטיבית, היו המלכים נחשבים, וכך הם ראו את עצמם כמלכים בחסד עליון. הם לא המקור לסמכות, יש אלוקים. ואז פתאום העבר השלטון או לדמוקרטיות או לדיקטטורות מטעם הדיקטטורים עצמם. גם הדמוקרטיה וגם הדיקטטורה זה מלכות בלי תגה. הדיקטטורים רואים את עצמם מקור הסמכות, והדמוקרטיה רואה בעם, בנציגיו את מקור הסמכות. ממילא אתה רואה, זה חוצפה הכי גדולה שיש בעולם. כשאדם מנסה להיות אלוהים בעצמו, וזה לא משנה אם האדם זה דיקטטור, או האדם זה מין האדם ונציגיו. מה שקורה, אתה רואה כל מיני עיוותים. כשאני באתי לאנשים שאמרו שהמדינה בצורתה הנוכחית היא קודש קודשים, אני אומר, המדינה הזאת בצורתה הנוכחית מאפשרת כל מיני דברים נוראים, כולל דברים שהתורה כתבה עליהם תועבות, ולא מענישה, ולא עושה שום דבר, ונותנת להם פרסום, לאפשר לפרסם אותם בריש גלי וכולי. המדינה, זה הדמוקרטיה. כל פעם כשאתה רואה שהדמוקרטיה מולידה שורש פורי ראש ולענן, ולענה, וכל מיני דברים מוזרים לעין, אתה מניד ראש ואתה אומר, זה מה שקורה כשיש שלטון שהוא בבחינת חוץ פייסגה, ועוד הוכחה שאנחנו נמצאים בתקופת עקבת הדמשיכה, והדברים הם עמוקים מאוד, אבל הם מדויקים עד מאוד, ולכן כל מה שקורה דבר כזה, שמי יכול היה, איך אמר ראש הממשלה, האם יעלה לדעת שמישהו יעמוד בפרלמנט הבריטי, וידבר בדקה דומיה לזכרו של ג'ון הג'יהדיסט, אז כנראה שלא, אבל אני לא בטוח שלא. כי שוב, גם שם זה דמוקרטיה, וגם שם יהיו כאלה שיגידו שזאת עוצמתה של הדמוקרטיה שיכולה לסבול דעות שונות.
טוב, נעשה הפסקה נוספת עכשיו. אחרי זה אנחנו הולכים לדבר על עולם התורה כאן בארץ ישראל, וגם על עוד משהו פנים חרדי שחשוב לחזק אותו בימים האלה, ואולי גם כמה מילים על חודש אדר כפי שפתחנו, אבל קודם הפסקה.
עכשיו איתכם בית מדרש לאקטואליה עם הרב מרדכי מויגרשל ובצלאל כהן. החורף כבר כאן, ואתה חייב לעצמך קצת שקט ומרגוע. חמי געש בערב של רחצה נפרדת לגברים. ביום חמישי הקרוב בשבע בערב, בריכות מים טרמו-מינרליים, סאונה רטובה ויבשה, עיסוי זרמי גופרית ועוד. רק 15 דקות מבני ברק, 09-952-9404. הכניסה מגיל 16 ומעלה. חמי געש, אוצר טבע.
יואו, איזה נסיך חמוד! תודה פרופסור יגל. לידה היא החוויה הכי אישית שיש. לכן אנחנו בהדסה הר הצופים נותנים את הנשמה בשבילך עם יחס יוצא דופן וצוות מקצועי ומחבק שיהפכו כל רגע לבלתי נשכח.
רק ליולדות בהדסה הר הצופים, מונית מהבית למחלקה עלינו. קורס הכנה ללידה עלינו ומלווה אישית צמודה מהקבלה ועד לחדר הלידה. הדסה הר הצופים, הלידה הכי אישית שיש. כוכבית 2677.
טרקלין חשמל, כהלכה. רק היום ומחר, מסיבת ראש חודש אדירה בטרקלין חשמל כהלכה. מחירים מטורפים על מבחר מוצרים בכל חנויות הרשת. לדוגמה, מקרר בקו 4 דלתות רק ב-4,990 שקלים. רק היום ומחר, ראש חודש אדר, ורק בטרקלין חשמל כהלכה.
השבוע בכל הקפואים, מבצעים מטורפים. לדוגמה, קריים אוף טרי מאחפוד, רק 31 שקלים ו-90. קריים אוף טרי שארית, רק 34 שקלים ו-90. כנפיים אוף טרי מאחפוד, רק 11 שקלים ו-90. כנפיים אוף טרי שארית, רק 16 שקלים ו-90. רק בכל הקפואים, שלוש קצביות עם משגיח צמוד בכל מחלקה, של הרב רובין, הרב מחמוד ושארית ישראל. רק בכל הקפואים, כ-150 סוגי סלטים ביתיים, היחידים באישור משרד הבריאות ובפיקוח וטרינרי. כל הקפואים, רבי עקיבא 50 בני ברק, 03-619-6874, 03-619-6874.
בואו גם אתם ללמוד כיצד ניתן להקים עסק מהבית באתר המחירות הגדול בעולם, eBay. גם אתם יכולים ללמוד במכללת מתמידים עם מומחי המסחר האלקטרוני של המגזר הדתי חרדי ולהקים עסק שיניב לכם הכנסה תוך 5 מפגשים בלבד. שמעתם? 5 מפגשים והעסק שלכם מתחיל לעבוד. רוצים לשמוע עוד פרטים? כוכבית 3096. מהרו, קורסים בירושלים ובתל אביב נפתחים ממש בקרוב. כוכבית 3096, מכללת מתמידים. כוכבית 3096.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטור 3 של חבורת טריה.
היי, אבנר, אני לא מאמין! הדלת של הבוטקה פתוחה!
מה? יכול להיות ששכחנו לנעור?
אין סיכוי! בוא נראה מה קורה כאן!
שם ישב מתוח מתחת לחלון ודרך את הנשק. לפתע, דברים התרחשו במהירות מסחררת. יד ארוכה נכנסה דרך החלון, שלפה את שם החוצה והחלון התרחש.
072-29-6666
וקבלו את חבורת תרי"ג בכל חודש עד הבית.
פניני הלכה, מאת הגאון הרב אליעזר מלמד שליטה, להעמיק, לדעת ולקיים. ועכשיו מבצע השלמת כרכים במחירים חסרי תקדים. להזמנות 02-970-9588, 02-970-9588.
תלמד, תעבוד, תתפרנס בכבוד. המרכז האקדמי לב מזמין אותך לפגישת ייעוץ אישית ביום חמישי, ט' באדר, 18 בפברואר. בין השעות 10 בבוקר ל-8 בערב. לתאום פגישה אישית, התקשרו עכשיו. 1-750-32-32. 1-750-32-32. המרכז האקדמי לב, ואתה מסודר.
חדשות ערוץ 10 בדקו וקבעו בשירביט המענה הטלפוני האנושי המהיר ביותר, כוכבית 2003. גם חוסכים זמן וגם חוסכים עד 30% בביטוח הרכב.
כוכבית 2003, שירביט.
טרקלין חשמל, כהלכה. רק היום ומחר, מסיבת ראש חודש אדירה בטרקלין חשמל כהלכה. מחירים מטורפים על מבחר מוצרים בכל חנויות הרשת. לדוגמה, מכונת כביסה 8 קילוגרם רק ב-1,290 שקלים. רק היום ומחר, ראש חודש אדר, ורק בטרקלין חשמל כהלכה.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל קהל.
זהו, חזרנו עכשיו על לומדי התורה. כתב לנו מאזין, בעקבות דברים שנאמרו באחד מתוכניות האקטואליה, שנאמר בתוכנית הזו שמאז ימות חזקיהו המלך לא היו כל כך הרבה לומדי תורה בארץ ישראל, הוא ייחס עוד לזכותה של ממשלת ישראל, והשאלה היא, האם לא היו בארץ ישראל כל כך הרבה...
הוא ייחס את זה לזכותה של ממשלת ישראל או של מדינת ישראל?
אני חושב שהיינו אח.
אולי ממשלות ישראל.
ממשלות ישראל, כן, לא ממשלה ספציפית. כי היו ממשלות שנתנו כסף, היו שלא.
בכל אופן מדובר על תהליך שנמשך 60-70 שנה.
לא, פחות. רק מאז המהפך ב-77, אצל מנחם בגין התחילו לתקצב את עולם התורה, אני חושב.
לא יודע, אבל עולם התורה גדל גם לפני כן. היה גדול גם לפני.
הלך וגדל עם הזמן.
הלך וגדל עם
הזמן. בדיוק, ואני חושב שאי אפשר לייחס את זה לממשלה כזו או אחרת, וגם הממשלה הזו היא ממשלה של מדינת ישראל, עד מה זה משנה, מדינה, ממשלה, אותו דבר. והשאלות שלו הם שתיים. א', אמנם לא היו בארץ ישראל כל כך הרבה לומדי תורה בתקופות שונות מאז ימות חזקיהו המלך, והשאלה השנייה היה, כמות לומדי התורה בארץ ישראל כיום היא למרות ממשלת ישראל, ולא בזכותה. כך הוא טוען.
תראה, הסופרלטיבים האלה, המשפטים הבומבסטיים האלה, מאז ימי חזקיה לא היה, אינני יודע אם מישהו יכול בכלל להשש משפט כזה מבחינה היסטורית. אני יודע שהרמב״ם כותב, אם רוצים להסתמך לא על אינטואיציה, אלא על מקורות, או לא על משאלת הלב, אלא על עובדות, אז יש רמב״ם, בהקדמה ליד החזקה, שמסביר את התהליך של קבלת ההחלטות, ואיזה החלטות מחייבות את כל כלל ישראל. הוא אומר שני סוגי בתי דין מחייבים את כל כלל ישראל. בית דין שישבים בלשכת הגזית, או בית דין של כל חכמי ישראל שבאותו דור, כפי שהיה בחתימת המשנה, בחתימת התלמוד. ומאז שנחתם התלמוד, התרבו הגסות והשתבשו הדרכים, ולא מתכנסים יותר בעשרות אלפים לישיבות, כפי שהיה קודם. כלומר, הרמב״ם בדרך אגב אומר שבישיבות בבל, למשל, התכנסו עשרות אלפי אנשים ללמוד. היו ישיבות של עשרות אלפי אנשים. כך כותב הרמב״ם. עכשיו, מה היה בארץ ישראל בתקופת המשנה? בתקופה של יבנה וחכמיה. איך היה סדר לימוד תורה? מה היה כשרבי יהושע בן גמלא ייסד תלמודי תורה בכל עיר ועיר? אין שום סיבה לא להניח שהיה יותר לומדי תורה אז בתקופת המשנה מאשר היום. אין שום סיבה לא להניח את זה. משום שמצד אחד, היה רבי יהושע בן גמלא עם תלמודי התורה שלו, בתי מדרשות של ציפורי ושל יבנה ושל ירושלים ושל טבריה, ומצד שני לא הייתה חילוניות. אז לכן הסופרלטיב הזה אינני יודע אם הוא נכון. עכשיו, גם אם נכון הדבר, שמאז חורבן בית שני, או אולי מאז חורבן ביתר, לא היו כל כך הרבה לומדי תורה, שזה דבר שקרוב לאמת מן הסתם, כי לא היו יהודים בארץ ישראל.
לא לחינם, רבי יוחנן בן זכאי ביקש, תן לי יבנה וחכמיה, זה אגב, עד דף היום של הימים האחרונים, כי הוא חשש שתורה תלך ותשתכח, ולך תתכחד, כי לא היו הרבה לומדי תורה אחרי חורבן הבית. למרות שהוא ביקש את זה עוד לפני החורבן.
לא היו הרבה אנשים בכלל, כי אנשים נפוצו לכל עבר. ונלקחו כמספר אשר לא יספר מרוב להימחר ממכרת עבד, כמו שכותב מינטר, וכן הלאה, והירונימוס ואחרים. אז לא היו הרבה אנשים. עכשיו, נכון שבארץ ישראל, אז בוא נעזוב לרגע את מדינת ישראל, מיד נחזור אליה. נכון שבארץ ישראל יש היום, ברוך השם, לומדי תורה בכמות גדולה, והלוואי ויהיו הרבה יותר. אבל צריך לדעת ששני צדדים יש למטבע. מעולם לא היה בעם ישראל כמות כזאת של אנשים מחללי שבתות, שלא מאמינים ב-13 עקרי האמונה, כפי שיש היום בעולם היהודי, לכל גווניו. הרב וולבק כותב, למשל, באחד מהמאמריו בספר עולם הידידות, או בשמו הקודם בין ששת לעשור, שאנחנו רחוקים מאוד מאוד מהמספר של לומדי התורה, כפי שהיו לפני מלחמת העולם הראשונה, השנייה. אנחנו רחוקים מזה, מה שהיה. צריך לדעת שכולם מדברו על ישיבות ליטה, כולם מדברו על בתי מדרשות בפולין, אבל הייתה הקהילה בהונגריה של מיליון אנשים, שכל קהילה קטנה הייתה מחזיקה ישיבה של עשרות או מאות בחורים לפי גודל הקהילה. היו שם אלפי ישיבות באלפי קהילות קטנות. ומה שקרה בבתי המדרש במרוקו, בבתי המדרש בעיראק, בבגדד, סביב הבן איש חי ומורשתו, בבתי המדרש בכל תפוצות ישראל. הנושא של, זבול, של, של מי שלא היה איסחר היה זבולון. והזבולונים היו זבולונים עם בית מקדש בתוך ליבם. היה הרבה מאוד לימוד תורה של זבולונים חוץ מאיסחר. אז היום כל מסגרת השתנתה. כל האיזון השתנה. אז ברור שצריך הרבה יותר לומדי תורה כדי לאזן את מה שקורה. עכשיו, מה זה נקרא מדינת ישראל? גרמה. מדינת ישראל היא לא ישות מסוימת שגורמת היא ההחלטות של מדינת ישראל לגבי ביסוס התורה אינם נובעות מאושיותיה כפי שבאות לידי ביטוי למשל בחוקי היסוד. אין חוק יסוד, יש חוק יסוד, אחד מהמוזריות הכי נוראות, כדי לא להשתמש במילים חרפות, שיש חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ואין חוק יסוד של תורה בארץ ישראל. אין דבר כזה. עכשיו, מגילת העצמאות שבזמנו אמר רב אחד, שיש לה תוקף כשל שולחן ערוך, כך אמר רב אחד בזמנו, רב מהציונות הדתית. אני לא מדבר על זה שהיא פותחת בדברים שאינם נכונים מבחינה היסטורית, בארץ על כמה עם היהודי, אבל הנושא של דמוקרטיה, והנושא של כבוד לכל הדתות מופיע במגילת העצמאות, אבל הנושא של לימוד תורה לא מופיע שם. של אין תורה כתורת ארץ ישראל לא מופיע שם. עכשיו, מה שקרה אחר כך, באו נציגי ציבור דתיים, עם המון כסף יהודי של אנשים שחסכו פרוטה לפרוטה. בארצות הברית, אני רוצה לספר מה שקורה. מדינת ישראל נותנת כסף, תקציבים. היא בסך הכל נותנת את המיסים שמגיעים לנו, ואחרים מתעלים את המיסים שלהם למגרשי כדורגל, ואנחנו מתעלים את המיסים שלנו לישיבות. גם אנחנו משלמים מיסים לא פחות מאחרים. אבל הישיבות לא הוקמו רק על ידי מיסים. הם הוקמו גם על ידי תקציבים שבאים מכל העולם כולו. בזמנו, סיפר לי ראש ישיבת חברון, שבזמנו פנה פנחס ספיר.
היה שר האוצר.
שהיה שר האוצר, לרב יצחק חברוני, שהיה מנהל ישיבת חברון. ואמר לו, תשמע, על כל דולר שאתה מביא מארצות הברית, אני נותן לך שני דולרים פה. שווי של שני דולרים בכסף ישראלי. כלומר, התמיכה שהישיבות תמכו בכלכלה הישראלית, על ידי שהזרימו מטבע זר שהגיע מיהודים עמלים בעולם, בשביל עולם התורה, הייתה כל כך מוערכת על ידי המדינה.
אני רוצה בדיוק הנקודה
הזאת. גם מבחינה כלכלית, לא רק מבחינת התרומה
של עולם התורה. לא דיברנו מילה על המע"מ שעולם התורה משלם. מיסים עקיפים אמנם, אבל רק המע"מ, עוד לפני דברים
אחרים. המע"מ זה מיסים ישירים.
מיסים ישירים, רק בנקודה הזו ועוד דברים אחרים, וכמובן התרומות שמגיעות מחול, שמכניסות הרבה מאוד כסף למדינה. אני רוצה דווקא לומר משפט אחר, לצטט משפט שנאמר לפני, היום בצהריים, אפרופו אותו כנס ירושלים שדיברנו עליו בראשית הדברים. היה שם פאנל היום על קצבאות ילדים. השתתפו כל מיני אנשים בפאנל שאתה לא אוהב להשתתף בפאנלים. אחד מהם היה ניסן סלומיאנסקי, שהיה בעבר יושב ראש ועדת הכספים. והוא ניסה להצדיק את לפיד, או להסביר את הנכון, למה לפיד רצה לקצץ בקצבאות הילדים. וכך הוא אמר, התפיסה שהובילה את הממשלה שלפני שר האוצר לפיד הייתה לתת קצבה כדי שמשפחות יצאו לעבודה, אבל לתת לילדים רווחה מסוימת אחרי גיל 18. ובציבור החרדי התקבעה תפיסה שהבעל עומד בישיבה והאישה מפרנסת ולא תמיד היא יכולה לעבוד. כשיש הרבה ילדים היא תתקשה לעבוד. בזה זה שונה ממה שקורה בארצות הברית. שם, שהמדינה לא עוזרת, החרדים יוצאים לעבוד. והוא טען סלומיאנסקי כי ללפיד כשר האוצר היה הרבה יותר חשוב שהחרדים יצאו לשוק העבודה. זה היה חשוב לו יותר מהנושא של הגיוס לצבא. אני חושב שאלה דיבורי אבל ורעות רוח.
תראה, זה דיבורים קלאסיים של אנשים שנבחרו בגלל חיוכם, והפכו להיות למומחים איתם עצמם בכל מיני נושאים שהם אינם מבינים בהם כלום. מה שאמרתי קודם, שהרי לא יעלה בדעתי להשתתף בפאנל בנושא F-16.
השתתפתי פעם... למה לא? אם יכולים להזמין אדם חילוני להשתתף בפאנל על ציבור חרדי ועל קצבאות ילדים ומה עושים, אתה יכול להשתתף ב-F-16? ואני בטוח שתדע להשתתף שם.
בוא אני אספר סיפור לעילוי נשמתו של מר יוסף לפיד, זיכרונו לברכה. הייתה תוכנית
פופוליטיקה. אנחנו לא בפרשת אחרי מות קדושים אמור.
לא, 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 שיהיה זיכרונו לברכה, למה לא? אחרי שהוא נפטר, אנחנו לא מדברים על האנשים אחרי מותם. אני רק מספר מה שהיה. תוכנית פופוליטיקה, ניסו לעלות בשמיטה שלפני הקודמת. העלו בתוכנית פופוליטיקה את נושא השמיטה, אוצר בידים וכו', וביקשו מהרב אייכלר, שהיה משתתף בתוכנית הזאת, שיביא מישהו חרדי. הוא ניגש לרב אפרטי, הרב אפרטי ניגש לרב אלישיב, הרב אלישיב אמר לו לא ללכת, ולבקש ממני ללכת. טוב, כמו שאמרתי קודם, אני עושה מה שהרב אלישיב אומר, גם כשמדובר על פאנלים, והלכתי. כשהתחיל הדיון, אז מר לפיד התחיל, לפנינו היה נושא של מטוסים, לקנות F-16, F-15, אז זה עמד על הפרק איזה מטוס מדינה צריך תקנה. אמר לפיד, אמר ככה, אני לא מבין כלום במטוסים, אולי הרב אייכלר מבין, ככה עקץ אותו, רק יצא נחמדה ספורטיבית. כשהגיע הנושא שלנו ואנחנו עלינו על הבמה, הוא התחיל לדבר. אמרתי, מעניין שמר לפיד לא מבין כלום במטוסים, אבל בשמיטה הוא מבין. הוא לא קלט את הרמז והמשיך לדבר. ואז אני אמרתי ככה, במילים האלה, בואו אני אגיד לכם מה ההבדל בין רב לעיתונאי. עיתונאי זה אדם שאפילו בנושא שלא מבין בו כלום, חושב שהוא יכול לדבר הרבה. ואילו רב זה אדם שאפילו בנושא שמבין, של התמחה בו הרבה, לא נותנים לו לדבר כלום. והציבור פרץ במחיאות כפיים. עכשיו, כל עוד שזה עיתונאי, זה עוד חצי צרה. ברגע שמדובר בחבר כנסת, וקל וחומר בשר, שמדבר על דברים שלא מבין בהם כלום, כשהוא נמצא באזור מקבלי ההחלטות, ויש לו השפעה עליהם, או שהוא בעצמו מקבלי ההחלטות, זה קטסטרופה. כשדיבר מר פרי, שישב בראש הוועדה של קראת
השמועדה, יעקב אדם, פרי.
יעקב פרי, שהיה ראש השבק, לא יומן כי סופר. כשהוא דיבר על לרוקן את הבריכה, הרי על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר?
סתם ככה מעליב, אנחנו בריכה, אנחנו דגים, נברח משם.
אני לא יודע מה אנחנו, האלה. אני רק יודע מה הוא. אתה לא היית שם, אתה לא יודע על מה מדובר. מי שמך בכלל הביע דעה? האם ככה גם בשבק מתנהלים? זה מעורר חלחלה. אם האנשים הללו מבינים שהם יכולים להביע דעה בנושא שהם לא מבינים בו כלום, אז מה הם עשו עד היום? אני אספר סיפור קצר. הגיע לישיבת חברון לפני כמה שבועות קבוצה של קצינים גבוהים מבית ספר לפיקוד ומטה. הם באים לירושלים, הם עורכים סיור באזורים חרדים, הם מגיעים לישיבת חברון, הם הגיעו לישיבת חברון בשעות אחר הצהריים המאוחרות, עלו לעזרת נשים, משם הם ראו את הישיבה, זה מאוד מרשים, נכנסו לישיבה, כל אחד תפס את עצמו בחור לדבר איתו כמה רגעים, מה אתה לומד, בוא נלמד כמה רגעים, בלי לתכנן מראש, ספונטנית לגמרי, באמת ספונטנית, ואז הם נכנסו לחדרו של הרב יוסף חברוני, הרב יוסף חברוני דיבר איתם כמה מילים, ואני דיברתי איתם כמה מילים, והזמן נהיה קצר. אמרו לי לקצר מאוד, בדרך כלל אני מדבר איתם 3/4 שעה, בהזדמנות כאלה, 10 דקות, ואני תמיד עומד מדבר לא יותר מה שנותנים לי. כשגמרתי לדבר ב10 דקות, אז מנהל הטקס שלהם אמר, מוכרחים לצאת. המפקד, אלוף משנה, לא יודע מה שמו, אמר, היה כמה, אמר, אני רוצה שיהיו שאלות. היה שניות ארוכות שקט, ואז קם אחד ושאל על גיוס בני ישיבות. הרב חברוני ענה לו, אני עניתי לו, ואז קם אלוף משנה אחד אחר, אלוף משנה השני שהיה בקהל, רועד כולו. הוא אמר, רבותיי, אני רוצה להגיד לכם משהו. כשאני עמדתי למעלה, אדם בלי כיפה, לא דתי, כשאני עמדתי למעלה וראיתי את הבחורים לומדים, דמעות באו לי לעיניים. אני רוצה להגיד לכם, תמשיכו לעמוד על משמרתכם. עכשיו, האיש הזה לא התכונן להגיד את זה. שהרי כשהמפקד אמר שאלות, הוא שתק, הוא לא קם ואמר. אבל כשהחבר שלו העלה את הנושא פה, של לגייס את הבחורים האלה, זה פתאום נכנס כמו ארס בדמו. מה? את אלה שראינו אתם רוצים לגייס, בלי לדעת, כשהוא ראה איך הם מתייחסים לזה ברצינות. אז לכן אני אומר, מה זה הדבר הזה, שמר לפיד, שעומד מר סלומיאנסקי, ובמקום להגיד שעמד פה אדם, נחמד ככל שיהיה, מוכשר ככל שיהיה, רק עד כדי כך לא מבין שהוא לא מבין, שניסה לבוא ולהסביר שצריך כך או כך, מה זה משנה? אין פה מקום לדיון עקרוני. לפני שדנים דיון עקרוני, צריך לדון מי הוא בר אגדה בכלל בעניין הזה.
טוב, יפה. אנחנו נסיים, והיום נסיים בשיר לכבוד ראש חודש אדר, אדר א', ושמעתי בשם אחד מגדולי האדמו"רים, וורט שצריך להיות בשמחה, זכינו שנה בשני אדרים, וצריך להיות בשמחה כפול, לא 30 יום, אלא 60 יום, ומי שמצליח באמת להיות בשמחה 60 יום של אדר, כל מה שרע לו הופך לטוב, כי זה הרי בטל ב-60.
יפה מאוד.
כן.
יפה
מאוד. אז עם האמירה הזו נסיים, נודה לצוות שלנו, רועי קנטן, סגי פרלמוטר ודוד קליגר, תודה רבה לך הרב נוי גרשל.
תודה רבה,
היה מרתק. היה מרתק מאוד הערב, וכמובן, אם אתם רוצים לשלוח לנו שאלות, בפקס 03-578-5541, ובמייל bkstrudel93fm.co.il, לילה טוב, חודש טוב.
לילה טוב.
לבחור. שלך נסודו, שלך נסודו, מרבים בשמחו. שלך נסודו, שלך נסודו, מרבים, מרבים בשמחו. שלך נסודו, שלך נסודו, מרבים בשמחו.
מי שנכנס, מי שנכנס, סודר מרבים, מרבים בשמחות. אוי אוי אוי, מי שנכנס, מי שנכנס, סודר מרבים, מרבים בשמחות.
אוי אוי אוי, מי שנכנס, נכנס סודר מרבים, מרבים בשמחות. אוי אוי אוי, מי שנכנס, נכנס סודר מרבים בשמחות.
אוי
שנכנס, נכנס סודור, מרבים, מרבים בשמחו. היי היי, מי שנכנס, נכנס סודור, מרבים בשמחו.
מי שנכנס סודר מרבים, מרבים בשמחות. אוי אוי אוי, מי שנכנס, מי שנכנס סודר מרבים, מרבים בשמחות.
אוי אוי אוי, מי שנכנס, נכנס סודר מרבים, מרבים בשמחות. אוי אוי אוי, מי שנכנס, נכנס סודר מרבים בשמחות.
אוי,
מי שנכנס, נכנס סודר מרבים, מרבים בשמחו. היי היי, מי שנכנס, נכנס סודור, מרבים, 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 מרבים,
מרבים בשמחו.
Yeah.
כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
רק לחשמל, קהל החי. רק היום ומחר, מסיבת ראש חודש אדירה, בטרקלין חשמל קהל החי. מחירים מטורפים על מבחר מוצרים בכל חנויות הרשת. לדוגמה, מקרר בקו 4 דלתות רק ב-4,990 שקלים. רק היום ומחר, ראש חודש אדר, ורק בטרקלין חשמל כהלכה.
כאן חיים ולדר בתקליטור 3 של חבורת תרי"ג.
הם הצליחו לעבוד עלינו. בדיקות במעבדה מראות שהפנס מזויף.
מה?
תקשיבו, לפנות בוקר אנחנו עולים למטוס לישראל. על הבוקר אני רוצה להיות בגן של ילדות לחקור אותם איפה מצאו פנס. ברור?
בטח, בטח נימה.
072-79-6666
וקבלו את חבורת תרי"ג בכל חודש עד הבית.
$29 קורה רק פעם בארבע שנים, ואתם נהנים $29 הנחה לכיוון. אז למה אתם מחכים? מגוון יעדים $180 אחרי הנחה. המבצע עד יום רביעי בלבד. מהרו והזמינו. כפוף לתקנון המבצע. לפרטים והזמנות תיכנסו לאתר אלעל, פנו אל סוכן הנסיעות או חייגו כוכבית 2250. אלעל, הכי בבית בעולם.
אימון אישי קואוצ'ינג, לומדים במרכז ינער, המרכז החרדי המוביל ללימודי טיפול, ייעוץ והנחיה.
מרכז ינער, ללמוד, להוביל, להשפיע.
02-6321-600.
צריכים מקרר חדש? חושבים להחליף מכונת כביסה? עם שרפ מהדרין כל הדלתות פתוחות. קונים מקרר שרפ מהדרין 4 דלתות ומקבלים מכונת כביסה שרפ ב-1,090 שקלים בלבד. מבית רלקו, להשיג בחנויות המובחרות וברשתות החשמל. המבצע כפוף לתקנון.
כולנו חכמים, כולנו צדיקים וכולנו מחפשים השקעה סולידית ובטוחה. בדיוק השבוע סיפור לי על אחת כזו. תקשיבו, שכונת העתיד של חולון יוצאת בקרוב לדרך ונותרו יחידות קרקע אחרונות. ממליץ לכם להתקשר לחברת מלכה השקעות, כוכבית 5751.
השבוע בכל הקפואים, מבצעים מטורפים. לדוגמה, שוקיים עוף טרי מחפוד, רק 33 שקלים ו-90. שוקיים עוף טרי שארית, רק 35 שקלים ו-90. גרון עוף טרי מחפוד ושארית, רק ב-5 שקלים ו-90. רק בכל הקפואים, 3 קצביות עם משגיח צמוד בכל מחלקה, של הרב רובין, הרב מחמוד ושארית ישראל. רק בכל הקפואים, כ-150 סוגי סלטים ביתיים, היחידים באישור משרד הבריאות ובפיקוח וטרינרי. כל הקפואים, רבי עקיבא 50 בני ברק, 03-619-6874, 03-619-6874.
רק לחשמל, קהל אחר.
רק היום ומחר, מסיבת ראש חודש אדירה, בטרקלין חשמל כהלכה. מחירים מטורפים על מבחר מוצרים בכל חנויות הרשת. לדוגמה, מכונת כביסה 8 קילוגרם, רק ב-1,290 שקלים. רק היום ומחר, ראש חודש אדר, ורק בטרקלין חשמל כהלכה.
חדשות ערוץ 10 בדקו וקבעו בשירביט המענה הטלפוני האנושי המהיר ביותר, כוכבית 2003. גם חוסכים זמן וגם חוסכים עד 30% בביטוח הרכב.
כוכבית 2003,
שירביט. מעוניינים לעבוד בכל מגוון התחומים? ייעוץ ניסויים, פסיכותרפיה והנחיית הורים? אז בואו למרכז הישגים. מרכז הישגים מזמין אתכם לקורס ייעוץ רב תחומי. קורס ייחודי ומרתק בו תענו מצוות מקצועי ומנושא ומליווי צמוד עד למציאת עבודה. ברשות הרב אייל אונגר, 03-652-5244, 03-652-5244.
בחסות הקריה האקדמית אונו, לימודי חוץ.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, אל תעצרו בשוליים אלא במקרה של תקלה חמורה ברכב.
כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
כל חי תמיד איתי.
חדשות כל חי, השעה 11.
לילה טוב וחודש טוב באולפן נדב ארבל.
ערבים יידו הערב אבנים לעבר כוח משטרה שפעל באזור סילואן. שוטר